שוב שלום לכם בערב טוב, שעה שנייה של המהדורה המרכזית, כאן בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, טכנאי שידור נתן לדייב, בהפקה יצחק אייזיק אייזיקוביץ', ואנחנו פותחים עם חבר הכנסת מיכאל ביטון, המחנה הציוני, יושב ראש ועדת הכלכלה לשעבר, ערב טוב.
שלום איתי.
אז ערב טוב לך, ויחד איתך נרצה ככה לצלול גם לתפקידך לשעבר כיושב ראש ועדת הכלכלה, וגם היום בכלל לדבר על יוקר המחיה. אתה יודע, אנחנו רואים שהציבור מסתכל ואומר, רפורמה יש עליה חילוקי דעות, כן תעבור, לא תעבור. יוקר המחיה אין כמעט חילוקי דעות, אז למה הממשלה הזאת לא מצליחה או לא מביאה צעדים שהם נקרא להם דרמטיים על מנת לחסל את נגיד מצוקת הדיור, יוקר המחיה בכלל? ההרגשה הכללית היא שהממשלה נכון לרגע זה לא סיפקה את הסחורה.
לצערי הממשלה בזבזה זמן, אנרגיה ותקציב. איך אתה מטפל ביוקר המחיה? יש לך שני דברים לעשות. להילחם במונופולים מלחמת חורמה, ולהראות שאתה נלחם בחקיקה ואכיפה, ולהביא לאזרחים מזור בתחומים שהממשלה היא הבעייתית, כמו מיסוי גבוה, כמו תשלומי הורים, כמו לקיים הבטחה של חינוך חינם מגיל אפס, או הבטחה לגוע במשכנתאות ולהקפיא אותם. ההבטחות האלה לא התקיימו. מצד שני גם לא הייתה חקיקה שנלחמת במונופולים. היה חוק אחד בחוק ההסדרים, והם הסירו אותו מסדר היום. עכשיו, כדי להילחם ביוקר המחיה, צריך לשים כסף בצד ליוקר המחיה. זה לא בחינם. זה עולה כסף. אתה רוצה לתת חינוך חינם ולהוזיל משכנתאות, ולהוריד את המס על הדלק, שהוא 70% מהתשלום של הדלק זה מיסים. אבל הממשלה דילגה על הנושא הזה, ופתאום, אחרי שהיא גמרה תקציב וחוק הסדרים, היא נזכרה להקים ועדת שרים ליוקר המחיה בראשות ראש הממשלה, ובאופן מפתיע, שר האוצר ושר הכלכלה בכלל לא היו בפגישה הזאת.
אז מה זה מלמד אותנו? בדיוק, מה זה מלמד? ראש הממשלה אומר, בואו, אני מקים קבינט.
מלמד שני דברים. זה מלמד שני דברים. הרי ראש הממשלה הזה, ב-2012, הקים ועדה מייעצת ליוקר המחיה, כולל להזמין את רמי לוי ואחרים. בסדר, אז הם התעשרו מאז, מ-2012. אבל האזרחים נחלשו. הכל עלה, וההכנסה שלהם קטנה. והוא חושב שמספיק לדבר על סוגיות אחרות כמו משפט או דברים אחרים כדי שאנשים יתמכו במהלכי הממשלה. והוא רואה שהיום האזרחים רוצים יוקר המחיה. הם רוצים שתעבוד בשבילם באמת. הם רוצים להרגיש את זה בשורה האחרונה בקופה, בחשבון שלהם. וכשהם לא עשו את זה וקיבלו ביקורת ציבורית, הלכו להקים ועדות. המבחן שלהם יהיה במעשים, לא בוועדות.
אז זו השאלה, איך אפשר למדוד את זה, כשבמקביל, באמת כמו שאתה אומר, מוכרים לציבור, לא רק מוכרים, באמת היה פה את הרפורמה על השולחן, ועכשיו ימותים סביב ועדה למינוי דיינים, אולי נדבר על זה עוד מעט, אבל איזה צעדים באמת אתם מציעים, ואני רואה שגם יושב ראש ועדת הכלכלה, דוד ביטן, גם כן מצהיר, אנחנו הולכים לעשות כל מיני צעדים, ואני מבין שיש לכם גם
נכון.
שיתופי פעולה בנושא הזה של הטיפול ביוקר המחיה.
בוא, צריך להגיד את האמת, שהיחיד שבאמת פי וליבו שווים במאבק ביוקר המחיה היה ביטן, שביקר את הממשלה שהיא לא עושה מספיק, ודרש מנה צעדים. עכשיו, אני לא צריך להציע להם, אתם הבטחתם חינוך חינם, אז תביאו חינוך חינם, אין לכם את כל ה-20 מיליארד לכולם, תביאו 3 מיליארד, תביאו את החצי שנה הראשונה. היום חינוך חינם הוא מגיל 3, תכניסו את גילה 2.5. תכניסו את גילה 2, תעשו מדווה על פני 6 שנים שכל שנה ייכנס חצי שנה, ואז נכניס את כולם ב6 שנים לחינוך חינם. אבל אפילו את מה שהם הבטיחו הם לא עושים. הבטחתם לטפל במשכנתאות, אמרו לכם לא להתערב בשוק כדי למנוע אינפלציה, מעלים ריבית, החלשים משלמים יותר, רווחי הבנקים ב-C, מה עשיתם מול הבנקים? אני באתי ואמרתי לבנקים, מה עם קרן מודרי אשראי? קרן שהאוצר הבטיח לתת ערבויות, וחיפש בנק שיסכים להפעיל את הקרן הזאת עם ערבויות מדינה. הבנק לא יפסיד כסף, אף בנק לא ניגש למכרז. 6 שנים לא מפעילים קרן למודרי אשראי. קודם כל סימנו את האנשים, פגעו בהם, כי עשו מאגר נתוני אשראי, אמרו שזה יעזור למישהו, זה יעזר לעשירים שיש להם מעמד טוב בבנק. כל אדם שהיה לו איזה עיקול או צ'ק שחזר, זהו, נחשב במעמד גרוע של נתוני אשראי, והוא לא זכאי להלוואות. והממשלה הביאה ערבויות, והבנקים לא היו מוכנים לתת את זה. אז יש כל כך הרבה צעדים מיידיים שניתן לעשות ביוקר המחיה, אבל היה צריך לשמור לזה כסף. נגמר הכסף. מאיפה יביאו את זה?
אז לא הבנתי, אז מה הולך לעשות נתניהו עם הקבינט לענייני יוקר המחיה?
אנחנו עוד נבדוק ונראה. אנחנו נעקוב, אתה יודע. אגדות וסיפורים אנחנו שבעים מזמן. הוא 14 שנה בתפקיד, וב-2011 הוא גילה שיש את יוקר המחיה במחאה הגדולה. מאז אנחנו רוצים לראות מה עשית למען האנשים. מה עשית בדברים שהבטחת? הבטחת חינוך חינם, תעשה אותו. אין לך כסף לעשות את הכל בשנה אחת, תראה את השנתון הראשון. אנחנו גם הגשנו הצעת חוק יחד עם נעמה לזימי ואחרים, להתחיל לטפל ברווחי השיא של הבנקים. זה טיפול שהיה צריך להיות של רשות התחרות, טיפול של המפקח על הבנקים. הם לא עושים את זה, נביא חוק שיקח את הרווחים האלה, אם הם יהיו מוגזמים או מופקעים, ונאסוף אותם בקרן שתלך לאזרחים החלשים.
אני חייב לשאול אותך, אבל אתה חושב שדברים כאלה אפשר באמת לקדם? כי אני רואה הצעת חוק שלך שתאפשר למתגוררים בדיור הציבורי לרכוש את הדירה שלהם במחיר מופחת, אתה באמת רושם הישג ברוב סימבולי כזה של 61 חברי כנסת. השאלה היא, אם היא תעבור מעבר לשלב הטרומי, כלומר הגעתם להבנות...
היא תעבור כי הממשלה הבינה שאם היא לא תעביר אותה היא תחטוף בציבור. מה זה החוק הזה? זה חוק של תיקון עוול חברתי שהתחיל עם רן כהן. אנשים שכרו דירות בדיור הציבורי 30-40 שנה, ולא יכולים היו לרכוש אותם. עכשיו, כל מי שאחרי 30 שנה קונה את הבית הזה, יוצא מקו העוני, כי פתאום יש לו בית, פתאום אין לו משכנתה.
נכון.
הוא גם יכול להוריש לילדים בחלקים את הדירה הזאת, וה-100-200 אלף שקל שהם יקבלו, זה מה שהם צריכים להביא למשכנתה, כדי להביא 75%. שאתה ממש יוצר דור חדש בעקבות דירה כזאת של 5 ילדים שיכולים גם ללכת ולקחת משכנתה ולא להיות תלויים בדיור הציבורי. אז הם לא קידמו את חוק המחר, אנשים מחכים לרכוש את הדירות הללו, ואנחנו לחצנו ציבורית, הם הביאו חוק ממשלתי, בסוף עשינו בהסכמה. כל דבר שהממשלה תביא בהסכמה נעבוד איתה, והיום פרגנתי גם לגולדקנופ, גם לסמוטריץ', גם לכל מי שעסק בנושא הזה מהקואליציה, אינון אזולאי, קטי שטרית.
בקיצור, אתה אומר, אפשר לשתף פעולה סביב נושאים שקשורים לציבור.
ודאי, ודאי.
אתם מסתכלים על כל דבר באופן ענייני. ועוד דבר נוסף שראיתי שטיפלת, זה היה מרכזי החוסן בצפון, גם כן משהו שתרחיב לנו קצת.
מרכזי החוסן, אנחנו אומרים במלחמה שמה שיציל אותנו, זה שהאזרחים יתפקדו ויהיו חסינים ויקבלו טיפול של טראומה וליווי והתמודדות קהילתית. אז הייתה מלחמת לבנון השנייה, פתחו מרכזי חוסן, סגרו אותם בצפון, ולחיזבאללה יש הכי הרבה טילים, וזה האיום הכי גדול עלינו מבחינת טרור. פתחתי את זה כשר במשרד הביטחון, ואני שומע שהם עומדים להיסגר, כי לא חתמו חוזה בין משרד הבריאות לבין מרכזי החוסן בצפון. עשינו שני דיונים, עשינו סיור, והיום קיבלנו הודעה שגם משרד הבריאות, אני משבח את השר ארבל שפתר את זה, עם סמוטריץ', עם שר הפנים שזה גם ארבל, ועם שר הביטחון, לכולם החמתי שהבאנו בעיה והם פתרו אותה. כל דבר שאנחנו נראה בעייתי נלחם עליו, כל דבר שאפשר לשתף עליו פעולה נשתף. זה חשוב לטפל בדברים האלה לאזרחים. האזרחים רוצים את הקיום היומיומי שלהם, ואנחנו צריכים לפתור את הבעיות של האזרחים.
אין ספק. טוב, כשאתה רואה את נתניהו מדבר על כך שלא יעריך את כהונת הנגיד, זה מעוטט לך משהו? אתה חושב שזו החלטה...
אני חושב שלא כדאי לעשות את זה. אני חושב שאם יש נוהג לתת לו את הערכה, אז כדאי לשמור על יציבות במשק. המשק גם ככה בתקופה לא טובה, אינפלציה אולי הקטנה בהכנסות, סוגיות של מעמדנו בעולם, השפעות של יבוא, של היעדר זמינות של מזון בגלל מה שקורה באוקראינה, זה לא תקופה למשברים כלכליים בהנהגה הכלכלית של ישראל.
טוב, בוא נדבר גם מילה על פוליטיקה. אתה מסתכל מה קורה בוועדה למינוי שופטים, וגם דיינים ראיתי, ואנחנו רואים שיש איזשהו ציר, אמנם ליברמן, לפיד וגנץ, אבל השאלה אם הולכים לקראת פיצוץ או לקראת הסכמות?
אני בעד הסכמות. המבחן הוא הוועדה לבחירת שופטים. תמיד ידענו שזה סלע המחלוקת, וזה הציר שבו ייבחן אם ניתן להגיע להסכמות. אם הסיפור של הוועדה לבחירת שופטים יתקיים כראוי עם נציג קואליציה ואופוזיציה ואיזונים, זה מגדיל את הסיכוי להגיע להסכמות על שאר הדברים. ואם חס ושלום הם יחליטו למנות שני נציגי קואליציה, בעצם הם לקחו את הנושא הכי חשוב וכואב למחאה, ובזה נגמר בעצם הדיון על הסכמות.
ולגבי, אתה יודע, בסוף אבל צריך שיהיה איזשהו הבדל. אני חושב שאנחנו רואים בדיונים בבית הנשיא את החזית האחידה הזאת של ראשי האופוזיציה, אבל בני גנץ לאורך כל התקופה השתדל להיות הגורם היותר ממתן, אתה יודע, הגורם שיכול להביא את שני הצדדים, או לפחות להיות בקונצנזוס במידה מסוימת. השאלה, עד כמה הוא יוכל גם פה, אתה יודע, בסוף הוא צריך לקבל איזה הכרעה.
אתה יודע למה הציבור נותן עכשיו לבני גנץ הרבה מנדטים? כי הציבור עייף מעמדות קיצוניות, והציבור עייף משנאה, והציבור עייף ממערכת בחירות כל חצי שנה וכל שנה. ואנחנו מייצגים קו של הסכמות, מתינות, ממלכתיות ואחריות.
זה מה שאני שואל, אז מה אתם מוכנים?
והקו הזה בא לידי ביטוי גם במאבק שלנו. אנחנו אומרים, אם תדרסו את השופטים ותאיימו עליהם...
לא, אבל אתם לא מוכנים לשינוי, אתם אומרים...
מוכנים, מוכנים לשינויים. יש לנו שינויים שאנחנו מוכנים, זה נידון בתוך בית הנשיא, אני לא שם, אבל מוכנים לעשות שינויים, צריך לתקן את מערכת המשפט, אנחנו גם אומרים את זה בלי להתבייש, אבל אסור לרמוס את מערכת המשפט, אסור פוליטיזציה של בחירת שופטים, אסור שיועץ משפטי לא ידע לעמוד מול שר, כשהשר חורג ממה שצריך, או פוגע באינטרס של קהילה או אוכלוסייה מסוימת.
השאלה איך עושים באמת שינוי גם בוועדה לבחירת שופטים, על מנת שבאמת, וגם אתה מגיע מהדרום, היית ראש עיר, מכיר. לא, אני אומר, אתה גם מכיר את האוכלוסייה המודרת מבית המשפט, גם העליון וגם בית המשפט הנמוך.
בית המשפט העליון צריך להתגוון וצריך להשתנות.
זהו, זו השאלה. השאלה איך אתם...
לא רוטמן, איתי, לא רוטמן יביא לי את הביטון הראשון בבית המשפט העליון.
אז זו השאלה, האם אתם תובילו...
ואתה יודע שבית משפט העליון כבר הכניס שלושה ציונות דתית, כולל שני מתנחלים, זה ייצוג יותר גדול מהייצוג שלהם באוכלוסייה. לדאוג למינויים שלהם, הילד שקד ואחרים, הם ידעו לעשות את זה. לא רוטמן יביא את הביטון הראשון, לא הוא יציל אותי.
אז אולי בשיתופי פעולה, כן, שלכם, של האופוזיציה, יחד עם הקואליציה.
בסדר, זה נושא חשוב של גיוון... פניו של בית משפט העליון. גם הדור הקודם מבין שהוא טעה, והאיזונים האלה צריכים להישמר, אבל כחלק ממהלך שלם של הסדרת היחסים בין הממשלה לכנסת, לרשות השופטת, לכן אמרנו, זה יהיה חוק יסוד חקיקה אחד כולל, וסופיות הדיון, ונסיר את המחלוקת הזאת מסדר היום, וכמו שפתחנו בדיון, נלך לטפל בבעיות האמיתיות.
יפה.
בפערים בחברה, בבריאות, ביוקר המחיה, יש כל כך הרבה עבודה במדינה, וכולם בהשבתה סביב מערכת המשפט.
חבר הכנסת מיכאל ביטון, אני חושב שהרבים וטובים, אני מניח שגם אתה שומע את זה, אומרים תמשיכו לעסוק בעניין יוקר המחיה, ואתה עושה את זה, ובאמת גם בוועדה שאתה חבר בה, וגם בעבר, ושיהיה לך בהצלחה.
תודה רבה איתי, נמשיך לעשות, תודה רבה.
ערב טוב.